מעט על הכעס. אחרי שקצת פגשנו סוגים של כעס, גם במסגת ישרים, אנחנו היום רוצים לגעת בנקודה אחת שהיא גורם לכעס. אומר הרב בדרך הקודש בפרק שנקרא יסוד הכעס והיצירה. כך אומר הרב, יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה הרוחנית. הגורם, הבסיס שמאפשר לכעס להיבנות, זה חסרון יצירה רוחנית. אנחנו לא מדברים עכשיו על השורש של הכעס, אנחנו לא מדברים עכשיו על השורש החיובי שמחיה את הכעס עדיין. אנחנו כרגע מנסים להבין, לפחות בבניין של הכעס יש יסודות, יש גורמים שמאפשרים לכעס להופיע. ואם היסודות האלה לא היו קיימים, לא היינו כועסים. זאת אומרת, זה לא מספיק שהכעס, יש לו חיות מאיזשהו דבר חיובי. הוא צריך גם יסודות שעליהן הבניין קיים, המידה הרעה קיימת. אז יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה הרוחנית. זה ננסה להבין את זה קצת יותר בהמשך. ממשיך הרב ואומר, קיבוץ כוחות רוחניים העומדים לצאת אל הפועל בציור ותפארת מובלט, דוחקים את הנשמה ומצערים אותה בקיצפון פנימי. כשאדם אמור היה לגלות איזה שהם כוחות רוחניים והוא לא מגלה, הוא לא נותן להם ביטוי, אז הלחץ הפנימי הזה של הכוחות האלו גורם לנשמה או גורם לאישיות שלנו כעס, גורם לנו להיות כעוסים. צריך להבין שכמו שראינו בשבוע שעבר, הסיבה שאנחנו כועסים תלויה ברצונות שלנו. זאת אומרת, למה אני כועס? כי מה שאני רוצה לא קורה, נכון? זאת אומרת, הקשר בין הכעס לבין הרצון הוא קשר הדוק. אדם שלא רוצה שום דבר לא כועס, הוא גם לא חי. אדם לא רוצה כלום, לא אכפת לי כלום, אדיש. אדיש, לא כועס. מה שתעשה לו הוא לא כועס. למה הוא לא כועס? כי הוא לא רוצה שום דבר. אבל אדם חי, אדם פעיל, אדם שיש לו רצונות, כשהרצונות לא מתממשים, הוא עלול לכעוס. הוא מצפה שיהיה משהו, אין אותו, קורה משהו אחר, הוא כועס. הרצון קשור לנשמה, להופעה הנשמתית שלנו. בדרגות השונות. לפעמים הנשמה עוברת הרבה 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 הסתרים עד שהיא מופיעה בתור רצון לאכול יוגורט בננה. הרצון הנשמתי לאכול יוגורט בננה? לא, אבל זה שאדם רוצה, מתחשק לו, זה גם קשור לאיזה כוח פנימי שבשורש העליון שלו זה הרצון להידבק בבורא. אבל כשזה מופיע לא נכון, אז הוא חושב שמה שהוא רוצה זה יוגורט בננה, כי ככה הוא מרגיש שהוא חי. אבל זה בסוף, בסוף, בדרגה הכי נמוכה של הרצון, אבל זה עדיין משהו נשמתי. ולכן, הכעס נשען המידה הרעה הזאת נשענת על ציפיות בבחינות השונות של הציפיות, או רצונות בבחינות השונות של הרצונות. כשהרצונות האלה מופיעים כפי שאדם מצפה, הוא לא כועס, לא מופיעים, הוא עלול לאבד שליטה, עלול לכעוס. כשהרצון של האדם אמור להופיע והוא לא מופיע, עכשיו הוא לא מודע לזה, נכון? זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על אני רוצה יוגורט בננה, אין יוגורט בננה, איפה, מי גנב לי שיחזיר מיד, אני ממש התעצבנתי הפעם אני לא אבטר. זה כעס מודע, כביכול. זאת כעס כזה, אני יודע מה לעשות איתו, מה אני עושה איתו. שואל את עצמי, מה היו הציפיות שלי? יוגורט בננה. אפשר להשיג את היוגורט בננה? לא, אכלו לי אותו כבר, אין יוגורט בננה, לא יהיה עד שנה הבאה. טוב, מה אני כועס, חבל על הזמן. בסדר? אין מה לכעוס. לא, אפשר להשיג, פשוט הולכים למכולת, קונים עוד אחד, יהיה לך עוד 5 דקות, לא כועס, יהיה עוד 5 דקות. זאת אומרת, ברגע שאני מודע למה רציתי ומה לא קרה, אני יכול לשחק עם זה. אבל כאן הרב אומר, עצם העובדה שיש באדם איזשהו רצון, והרצון הזה לא מתגלה, זה הבסיס לכל הכעס שלנו. זאת אומרת, אם אדם היה יוצר, וכל הרצון האמיתי שלו לגלות את הנשמה היה מופיע, אז הוא לא היה כועס על יוגורט בננה. הוא לא היה כועס בכלל. אלא אם כן נגלה עוד יסודות לכעס. אבל כרגע היסוד הזה לא היה קיים, אחד הבסיסים העיקריים של הכעס היה נופל. עד כדי כך אומר הרב שכל מלחמות הגויים וכל רצח ושוד שבבני אדם, אפילו כל הרוגז שבבעלי חיים, מהקשת נחש, מהרס הנחש ועד הקיצת קטן שברמסים, בכוונה של הזק, לא כדי לאכול ארוחת בוקר, לא שהנחש מקיש עכבר כדי לאכול אותו, אלא שהיא עצבני כזה, עושה לך עצבני כזה, מקיש אותך, כי אתה עצבנת אותו, מה
שנקרא. נחש זה נחה היחידה שהיא הורגת לו.
מה?
נחש נחה היחידה שהורגת שלא נונת לאכול לו.
לא, לא. יש לנו חיפושיות קטנות, צפרדעים, כל מיני יצורים עם הרס. הם לא מתכוונים לצפרדע, היא הכי רעילה בעולם, יותר מכל הארץ של כל הנחשים. היא לא מתכוונת לאכול בן אדם כשהיא הורגת אותו. היא מתכוונת שהוא עצבן אותה, רצה לדרוך עליה. בסדר, אז יש פה איזה יסוד של כוונה להזיק, כן? כביכול. השור עצבנת אותו, זה פשוט רץ עליך כזה עצבני, כוונה להזיק. נזק, כן? 4 אבות נזיקים. יש פה, אומר הרב, איזה כוח של כעס בעולם. אז כמובן שהכוח הזה, זה לא שהשור יש לו מודעות פנימית עמוקה והוא חושב על זה שהוא מתכוון עכשיו להזיק. הוא לא מתכוון. גם הצפרדע לא מתכוון, גם הנחש לא מתכוון, הם רובוטים קטנים. אבל בעולם פועל איזשהו כוח של כעס. לכן כשאתה רואה כלב עושה לך כזה, מה אתה מתרגם? הכלב כועס עליי, לא? איך אתה קורא לזה? יש פה כוח של כעס שמופיע. הכלב הוא רובוט. פלשת לטריטוריה שלו, אוטומטית יוצא קול כזה מתוך הפה, ויש שיניים לבנות עם לשון... ככה זה. מה אתה רוצה מהכלב? אל תבוא אליו בטענות, הוא רובוט. אבל מה האדם אומר? הוא כועס, הוא כל כך כועס שהוא עוד מעט ינשוך. ככה האדם מרגיש. יש פה איזה כוח של כעס שמופיע דרך הכלב. כל הכעסים האלה, כל הכעס הזה בעולם, בא מצד הכעס הכללי, העצור בעולם מצד ייצור כוח היצירה. זאת אומרת, אם כל העולם היה במצב כזה שהיצירה הרוחנית הייתה מופיעה, כל היצורים היו יותר רגועים. כל העולם היה יותר רגוע, כל העמים היו יותר רגועים. זה כבר מחייב להבין איזה יצירה. כנראה שלא מדובר פה על בית ספר לאומנות בצלאל, אה? זאת אומרת, זה כנראה לא מדובר שיציירו עוד כמה ציורים שם בבית ספר ואז יהיה שלום עולמי. למרות שהרבה פעמים אומנים הם בעד שלום, אבל זה לא אומר שיש שלום בגלל זה. זאת אומרת, יש מצב של כעס, ואם הייתה איזושהי יצירה, עוד לא ברור מהי, כנראה שהכעס העולמי היה מתבטל. וכל מה שהיצירה הרוחנית מתרחבת, כל מה שהפלגים של הדעה הרחבה מסתעפים בעיזוז מרוצתם, כל מה שהתורה תתגדל ותתעדר, השלום מתרבה בעולם. כן? תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. עצם זה שמגלים יצירה רוחנית, זה מרבה שלום. זה מחייב אותנו קצת להתבונן על היצירה. נדמה לי שבזמן הקודם דיברנו על אומנות ואמונה, נכון? היה שיעור או שלא היה? היה, נכון? לא היה? אז יהיה, בעזרת השם, אם נספיק. אנחנו צריכים להבין מה הקשר בין אומנות לבין אמונה. בכללי, אמונה זה הקשר עם ריבונו של עולם. למה האומנות קשורה לזה? מה העניין? אז אנחנו נצטרך להבין את זה. היום אנחנו רוצים לראות מעט מה זה העניין של היצירה. אומר הרב בפרק שנקרא הנשמה יוצרת. דבר שאי אפשר הוא להפסיק את היצירה ממי שנשמתו יוצרת תמיד בטבעו. אנחנו בעלי נשמות, והנשמה יוצרת. מה פירוש יוצרת? אני לא יודע. לכאורה, מה זה ליצור דבר? מה הכוונה ליצור? אני יוצר דבר. מה קורה שם? אני בעצם מאפשר להופעה נשמתית, להופעת רצון השם, להתגלות בצורה או בכלי שעד היום לא התגלה. יצירה. ואת אני יוצר כאן כלי חדש להופעה רצון השם, שעובר דרך רצוני, דרך נשמתי. ואת ככל שהאדם הוא יותר יוצר, הוא בעצם מגלה בעולם יותר כלים להופעת רצון השם. כל אחד מאיתנו במידה רבה הוא יוצר. אנחנו נראה את זה אולי בשבוע הבא כנרחיב יותר על האומנות. על כל פנים, כל אחד הוא יוצר. אחד הוא יוצר, הוא בונה כלים להופעת רצון השם בזה שהוא מדבר, השני בזה שהוא מצייר, השלישי בזה שהוא בונה בתים, הרביעי בזה, לא יודע, כל אחד. יש לו את הכלים או את ההופעות המיוחדות שלו. הצדיקים הם כל הזמן מקשיבים, אם אפשר לומר, לדבר השם. הם כל הזמן שומעים קדוש 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, ומתוך כך הם נפגשים עם הצורך או עם הרצון העצום הזה לתת כמה שיותר כלים לדבר השם. יש פה איזו חירות יצירתית עצומה. הם מגלים את הרצון האלוקי במגוון עצום של כלים. בכל רגע עולמות חדשים באים ומתיילדים. כל הזמן יש יצירה של עולמות חדשים. נוצרים ומתאבים. והעולמות שכבר נבראו מתעלים והולכים בצורה חדשה, עליונה, קדושה, עדינה ומפוארה. הם מתחדשים בכל הגה ודיבור, שפעת ציורים חדשים וחידושי חידושים, כגלים, כהמון משברים הם מתנשאים, כן? זאת אומרת, למעשה אנחנו נמצאים בעולם שמצופה ממנו שכל הזמן יהיו בו כלים חדשים למרחב האלוקי האינסופי. זאת אומרת, הרצון האלוקי האינסופי אמור להופיע עוד ועוד ועוד בהמון כלים. עכשיו, כל אחד מאיתנו, למעשה, יש לו את הכוח לגלות באיזשהו אופן את ה... רצון האלוקי הזה. בכל רגע, דקה מן הדקה, הננו יוצרים מדעתנו ושלא מדעתנו המון יצירות לאין תכלית. כל אחד, כל הזמן, יוצר המון יצירות. אלא מה? צריך ללמוד להרגיש אותם. זאת אומרת, אנחנו יוצרים כל הזמן. כל אחד לפי כוחו וכישרונו, הוא מלא יצירתיות. רק שיש איזה נתק בין העולם היצירתי שלו, היצירה הזו שאמורה להופיע, לבין הביצוע בפועל. הנתק הזה לא מאפשר לו לגלות את היצירות. כאן מתחיל הכעס. שאם רק נתלמד להרגישן, את מי? את היצירות שאנחנו יוצרים, להביאן אל התחום של הכרתנו המובלטת, להתרגל להכניסן בתוך מסגרת, גבולות של ביטויים נאותים להם, אז יגלה עודן והדרן ופועלן יראה על פני החיים כולם. זאת אומרת, בעצם אנחנו יוצרים, אנחנו יצורים יצרניים. מה פירוש? בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא לנו גוף ונשמה, הוא בעצם ברא בנו את הפטנט הזה שגוף מגלה נשמה. שהנשמה, שהיא חלק אלוק ממעל, שהיא חלק מהרצון האלוקי שאמור להופיע דרך הכלים שלי, גוף זה לא רק המבנה הזה שאתם רואים פה. גוף זה כל הכוחות והכישרונות והמחשבות והרגשות, כל מה שמסתובב פה כל החיים, בתוך החתיכת אפר הזו. ובעצם כל הדברים האלה שמסתובבים פה, אמורים מה לגלות? את הנשמה. זה יצירה. כל זה יצירה. זאת אומרת, כל גילוי נשמתי הוא סוג של יצירה. יצירה שאדם יוצר. והוא יוצר, רק שהוא לא שם לב שהוא יוצר. וזאת הבעיה. או כאן מתחיל הכעס. כשהאדם נתקע. זאת אומרת, משהו קורה בתוכו, הוא בעצם מתחיל ליצור, והוא מרגיש, הוא מרגיש שיש לו משהו להגיד. יש לו משהו שהוא רוצה, הוא רוצה. והוא רוצה, אבל הוא לא יודע מה הוא רוצה. הוא רוצה, אבל הוא לא יודע לתת לזה ביטוי. הוא רוצה מאוד מאוד מאוד. מה הוא הכי הרבה רוצה? ריבונו של עולם. הוא רוצה הכי הרבה את הקדוש ברוך הוא, את האינסוף ברוך הוא. הוא הכי צמא לקדוש ברוך הוא, הוא הכי רוצה אותו. הוא הכי רוצה לתת ביטוי לרצון הזה. הוא רוצה להיפגש עם ריבונו של עולם. זה היצירה. ובמקום להיפגש עם ריבונו של עולם, הוא נפגש עם יוגורט בננה. די מעצבן. הוא רוצה להיפגש עם ריבונו של עולם, כלומר נותנים לו יוגורט בננה. הוא אומר, עזוב, אני רוצה לדעום, לא רוצה. הוא מעצבן, תזרקו את זה. במקרה הזה הוא שם לב שהוא רוצה את הקדוש, אבל במקרה אחר הוא לא שם לב. נותנים לו יוגורט בננה, הוא אוכל, מבסוט, אבל הוא עצבני. למה הוא עצבני? כי הוא רוצה משהו שלא התגלה. אלא אם כן, מה הפתרון? מה שדיברנו באחד השיעורים הקודמים, בכל דרכיך דאהו. אם אתה ביוגורט בננה מגלה רצון השם, זה סוג של יצירה. עכשיו יצרת משהו, אז מרגיע אותו. אבל באמת, עדיין אנחנו בבעיה כללית של חוסר יצירתיות בעולם.
שלא יוצרים או שלא
מודעים
שיוצרים?
ברגע שהיצירה לא מתגלית, אז אנחנו לא יוצרים באמת, בפועל. אבל כמו שראינו, כל הזמן אנחנו יוצרים. וכאילו זה מתבזבז. מה הפירוש? כמו שראינו, כבר הרמח"ל מלמד אותנו, שכל יום זה כמו צינור. נכון? היינו אמורים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בשפע אדיר, אין סופי. ואז היינו מתפרקים לגמרי. לא היינו קיימים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, את כל השפע הענק הזה אני מחלק לצינוריות. צינורות יותר גדולים, 6,000 שנה. צינורות יותר קטנים, בכל שנה יש ימים. בכל יום יש דקות. כל דקה מן הדקה, אנחנו צריכים לגלות איזשהו רצון אלוקי. אז אנחנו אמורים לגלות את הרצון האלוקי. וכל אדם, יש לו את החיים שלו, שכל רגע הוא אמור לגלות את, את הרצון האלוקי הזה, את האור האלוקי הזה. אז היצירה הזאת נמצאת, הנה. הבוקר התחיל, כבר התחלתי ליצור. לא יודע, לא עשיתי כלום. בסך הכל, אכלתי ארוחת בוקר, לא עשיתי שום דבר. וזה מכעיס אותי. כאן מתחיל הכעס לפעפע. צריך לעבוד כדי לא לכעוס. כל אדם, לפי דרגתו, מתמודד עם זה. אבל פה שורש הכעס. זאת אומרת, זה מתחיל להצטבר. לא עשיתי כלום היום. הרצון שלי לא התגלה אתמול. הרצון שלי לא התגלה מחר. הרצון שלי לא מתגלה בכלל. כבר שנה שלמה הרצון שלי באמת לא התגלה. אני חנוק. ואז אחד עוקף אותי. איזה בן אדם זה. בוא, פצצה. מה התפוצצת? בסך הוא עוקף אותך איזה יהודי. מה קרה? אסור לו לעקוף אותך? לא, הוא לא יודע לנסוע, הוא לא יודע לנהוג. כל המדינה הזאת, כולם רעים. מה? קצת פרופורציות, מה? בכל זאת איבדתי את המפתח של הבית, אני לא יודע זה, אני לא יודע מה זה. תירגע. אבל למה הוא עצבני עכשיו? כי כל היצירה שהוא יצר התבזבזה כאילו. הימים האלה שהיו אמורים לגלות רצון השם, דרכו, בוזבזו. הלכו. אז הוא עצבני. אחד הפתרונות דרך אגב מהו? תשובה. אם אדם עושה תשובה, כל הצינורות זורמים. יצירה ענקית.
יצירה זה רק בניית כלי?
גילוי, כמו שהרב אמר, לתת גדרים, לתת גבולות. לתת הופעה לרצון
האלוקי. אם
אדם
עושה
מעשה
שהוא לא יוצר כלי לגילוי
רצון
השם, הוא לא יוצר כלום?
אם הוא לא בונה כלים לגילוי רצון השם, הוא לא יוצר, בדם. שאלה למה אתה קורא כלי, אני לא יודע, אבל כן. זאת אומרת, כלי זה יכול להיות שיחה, דיבור, יכול להיות כל מיני כלים.
שבן אדם, למשל, אוכל, והוא לא מודע שהוא יצר, אז הוא לא יצר בעצם?
היצירה נחנקה, באיבה. הייתה יצירה, זאת אומרת, הנשמה אמורה הייתה עכשיו להופיע בכלים מסוימים. זה נמצא. אנחנו יצרנו בעצם, בכל רגע. הנשמה יצרה, ולא גיליתי. לא למדתי להרגיש את זה. יש מחיצה שמפריעה ליצירה הזאת להופיע. ואז נחנקתי, ואז המחנק הזה מכעיס אותי.
אפשר להגיד שכן יצרתי, אבל אני לא יודע את זה, ולכן זה כאילו לא יצרתי.
כן.
אבל היצירה נעשתה.
היא לא התגלתה, אז היא לא נעשתה. זאת אומרת, יצרת, אבל לא, אף אחד לא יודע על זה, וגם אתה לא. אז איפה זה? זה מה שמכעיס אותי.
וזה מה שאמרת שלא ממודע, כאילו.
אפשר להגיד כדי כמו... צינור מים שצריך להישפר ואנחנו נותנים אותו?
זה צינור כיבוי כזה שאמור לזרום ותפסו.
אז מצווה לחץ בטן או מתקפי?
עכשיו, ליצור זה מייסר. יש איזה איסורים ביצירה. לכן יש כאלה שהם לא כל כך אוהבים את הכאב הזה. למה? כי מה זה ליצור? אמרנו זה לעשות גבולים, גבולות, זה לצמצם, זה להגביל. עכשיו, כשמגבילים משהו, מצמצמים משהו, זה כואב. הכאב זה צמצום, זה התכווצות, זה חוסר אינסוף. כשיש הערה אינסופית, אנחנו נבלעים בריבונו של עולם, אין כאבים, אין איסורים, אין כלום. איפה האיסורים מתחילים? בהסתר של האור. עכשיו, כשאני רוצה ליצור, אני מסתיר, אני חותך, אתם יודעים מה, אפילו מי שמצייר, מנגן. אז הוא לא יכול בבת אחת לנגן את כל התווים שבעולם, בבת אחת, הוא צריך להחליט את התו הזה ולא את התו הזה, את הסולם הזה ולא את הסולם הזה, בכוח כזה ולא בכוח כזה. זה מגביל. זה איסורים. יש פה איזה איסורים שהם גם תענוג עליון. זאת אומרת, זה איסורים, מצד אחד כי זה מגביל ומצמצם, מצד שני, זה עצם התענוג. זאת אומרת, כשאנחנו מצליחים ליצור, אז אנחנו צריכים לדעת שיש פה תענוג עם איסורים. עכשיו, ככל שהאדם יותר מודע לחשיבות של היצירה, אז ככה הוא גם מתענג יותר, והוא מוכן להתייסר בשביל זה. למשל, אפילו בדוגמה הכי פשוטה, נגיד שאני עכשיו רוצה ליצור שיעור, יכול להיות דבר כזה? כן. נגיד, אני רוצה לגלות את נשמתי ולתת לכם שיעור על תיקון המידות בנושא היצירה. אני צריך לחשוב, מה לא להגיד להם? יש ים של דברים להגיד על זה. אני צריך להחליט שאני מלמד כמה פרקים, וגם בפרקים לא למד את כל מה שכתוב, אלא רק כמה מילים. ממש, זה מלחיץ, הם לא יבינו כלום. אני לא מצליח להגיד מה שאני רוצה בכלל. אולי עדיף שאני לא אתן את השיעור, שימדו לבד. זה כואב לתת שיעור כזה, לא? זה כואב. אומר, רק תיתן את השיעור, תבין שזה חלק מהיצירה. תמיד כשיוצרים, מצמצמים. זה חלק מזה. לכן, לא להיבהל מזה. להמשיך ליצור למרות שאנחנו מגבילים בעצם את הכוחות שלנו. ננסה. כן.
היצירה בעצם זה לא החלק של הגילוי, אלא רק החלק של בניית הסדרים.
היצירה זה בניית הגבולות. ואם הם לא מתגלים, אז אנחנו חנוקים. זאת אומרת, יש כאן יצירות בלי סוף שנעשות בעולמות, העליונים. אבל אם אנחנו לא מגלים אותם, אנחנו כועסים מאוד.
מה ההבדל בין יצירת הגבולות לגילוי, כאילו? מתי אני יוצר את הגבולות ומתי אני רואה את הגילוי של הצמד?
מבחינתנו כרגע נסתפק בזה שאם לא גיליתי, לא יצרתי גבולות. רק כשאני אצור גבולות ברורים, יש יצירה. אלא מה? יש לי עולמות פנימיים שבהם גם כן לנשמה יש גילויים, שאני לא מודע להם. אז יש שם כל מיני גבולות שמאפשרים לנשמה לרדת ולרדת מהמדרגה הכי עליונה עד פה. אז יש מלא גבולות שאפשרו לנשמה להופיע. אבל מפה לפה לא נכנס. אז יש לחץ פה גדול. אז אני כועס ממש. אלא אם כן, אני נותן איזה גילוי. עכשיו אני נרגעתי, אין כאן. אז בנקודה הזו של היצירה, בעזרת השם, אנחנו ניגע אולי מעט יותר בשיעור הבא, כשנדבר על המשמעות של האומנות. ואז נבין למה היצירה הולכת עם אמונה, עם הקשר לבורא. כללית, כשאנחנו נמצאים במצב כזה שהנשמה לא מופיעה כראוי, התופעה המידותית שתיגרם היא כעס. ולכן גם כשאנחנו לפעמים נמצאים במצב שאנחנו לומדים הרבה, אנחנו לכאורה אמורים לתת לכל הלימוד הזה איזה ביטוי בחיים. וכשאנחנו לא מצליחים לתת ביטוי בחיים היומיומיים למה שאנחנו לומדים, אנחנו עלולים לכעוס. ואת יכול להיות אדם שהוא חכם ומבין ועוסק בסוגיות ו... והוא לא מצליח לראות איך זה קשור לשום דבר במציאות. הוא עלול לכעוס מזה. כי יש כאן איזה שפע אלוקי שיורד עד המקום שהוא חסר גבולו. אין גבול. הוא לא יודע מה הגבולו. הוא לא יודע איזה גבולות לתת לזה. הוא לומד משהו והוא אומר, למה זה משנה? למה אני לומד את זה? למה זה קשור? איפה זה חל? איפה זה מתגלה? וכשהוא לא יודע, הוא עלול לכעוס. הוא עלול להגיע למצב שאין יצירה. הוא קולט מידע, הוא קולט איזה דברי חוכמה, אבל אין לזה גבולות, אין לזה כלים, אין לזה הופעה. אז לפעמים יש אנשים שדי להם בזה שהם מסוגלים להגיד בפה את מה שהם למדו. זאת אומרת, הוא למד איזו סוגיה בגמרא, והוא מסוגל לתת לה ביטוי מילולי. הוא סוג של יוצר בדיבור. הוא נותן על זה שיעור, הוא מלמד את החברותא, הוא נותן כלים, סדרים, להבנה שלו הרוחנית. אז הוא רגוע, הוא לא כועס. אבל יכול להיות אנשים שאין להם את הכוח המילולי הזה. הם לומדים את הסוגיה, ואין להם כוח לדבר אותה. הם לא יודעים לתת לה סדרים בדיבור. הם אולי אנשי מעשה, הם צריכים להבין איך הסוגיה הזאת קשורה למציאות המעשית. איך בונים ממה שלמדתי בגמרא, איך בונים עם זה סוכה. או איך תוקעים עם זה בשופר, או איך כותבים עם זה ספר תורה. או איך שוחטים עם זה פרה. והוא רוצה תכלס. ברגע שיהיה לו כלים ברורים לחוכמה הזו במציאות המעשית, יש יצירה, הוא רגוע. אם לא, משהו בתוכו מתחיל לצוס, הוא כועס. אז כל אחד לפי דרגתו. יש אנשים שהם צריכים לתת לזה ביטוי מילולי, ויש כאלה שביטוי כתיבה, כותבים את הדברים בצורה מסודרת, ככה או אחרת, והם נורא מאושרים שהם הצליחו לכתוב את הסוגיה מסודר, שאלה, תשובה, קושייה, ו... זה יצירה, בהחלט יצירה, את כאלה שמפרסמים את היצירות שלהם וכותבים ספרי חידושים.
איפה נמצא הכתיבה, לעומת הדיבור והנאורים לשטח?
לא יודע, קוראים. גם כתיבה, גם דיבור, כולם יצירות, בדרגות שונות. אז כן, אז אמרנו שלימוד תורה לשמה זה מכיל תמיד את כל המדרגות של תורה לשמה. וכשאדם לומד תורה לשמה, זה מתחיל בבסיס שהוא לומד לשם הופעת התורה בעולם. בדרגה הכי פשוטה, כמו שראינו בדברי רבי אליהו דיווידש ועוד, שאני רוצה שדברי התורה האלה יתגלו במציאות, בעולם הזה. זה תורה לשמה. אני לומד כדי לדעת איך לחיות נכון בעולם, זה תורה לשמה. ואני גם לומד כדי שיתגלה דבר השם בעולם. גם אם זה לא קשור ללימוד הלכה כזו או אחרת, אלא כמו שאמרנו, גם ברמה שאני יכול לדבר את זה, או לכתוב את זה, לפרסם את זה, להפיץ את זה. ואני לומד גם כדי שאני אדבק בבורא, והבורא יופיע דרכי בעולם. הדבקות בבורא היא בדרגה הזו שאנחנו כלים להופעת הבורא. זה יצירה. אני עצמי הופך להיות כלי שדרכו מופיע הבורא. בכל מה שאני עושה, חי, קיים, נושם לו. לכן לפעמים יש אנשים שקשה להם קצת ללמוד גמרא או תנ״ך, או... כי הם אומרים, איפה זה... איפה זה... מה הסדרים או הגבולות שזה מתגלה במציאות, בעולם? אז מי שמסתפק בלכתוב או לדבר את זה, אז יותר קל לו לשבת בישיבה. למה? כי הוא מדבר עם החברותא, מסביר לו, הוא כותב את זה, הוא מרוצה מהלימוד בישיבה. מישהו יותר איש מעשה, אז הוא צריך לכוון את הלימוד שלו ללימוד מעשי, פרקטי. הוא צריך לכוון את הלימוד לזה שיהיה לזה השלכות מעשיות. אחרת קשה לו, באמת קשה לו. כי הוא יוצר יותר מעשי. הוא צריך ביטויים מעשיים ליצירה. יהיה לו קל מאוד ללמוד הלכה, סוגיות להלכה, עם נפקמינות להלכה. יהיה לו יותר קשה ללמוד סוגיות עם הלכת הלמשיכה, שהוא לא ידע בדיוק, אלא אם כן הוא יחליט שזה פרקטי והוא הולך לבנות את בית המקדש מחר. עד כל מסכת מידות, מומחה גדול בזה. זה פרקטי לגמרי, ככה יבנו את בית המקדש, מצוין. הוא אפילו יעשה דגם קטן, מעולה. אז כל אחד לפי עניינו צריך לראות איך הוא לומד באופן כזה שהוא מסוגל לתת לידע הזה איזשהו ביטוי מסודר.
אפשר
להגיד,
יש כאלה שזה כאילו מספיק כאילו שלומדים את זה כאילו?
השאלה מה זה, כשאמרת לומדים, למה התכוונת?
לומדים לשמוע.
מה? השאלה מה הכוונה בלומדים לשמוע. צריך להבין מה אנחנו אומרים בזה. אם הביטוי של ללמוד תורה לשמה, אני לומד ויש לי איזה מין ידיעות כאלה שלא קשורות לשום דבר, זה עלול לגרום לכעס.
אבל נגיד אני יודע שאני כאילו משתפר מזה.
אז זה קשור. השתפרות, תיקון המידות, תיקון החברה, יש לזה כבר איזה סדרים. אתה מוצא לזה את הסדרים שמאפשרים לחוכמה הזאת להופיע כיצירה בתיקון מידת הכעס. עכשיו שמח מאוד.
על עצם הבירור, הלימוד הוא ביצירה. עצם הבירור השכלי, בלי שום הופעה במציאות, זה ביצירה.
זה יכול להיות, אם הצלחת להגדיר דברים, לתת להם שמות. לקחת איזה נושא, בדקת אותו, הקשית, תרצת, נתת הגדרות, עכשיו הנה זה, נתת לזה ביטוי מילולי. הצלחת להגדיר את זה, אבל אם לא הצלחת...
אם אדם לומד ולא מבין כלום, גם יצא.
אם אדם לומד ולא מבין כלום, אז זה יצירה פנימית רוחנית עליונה שחונקת אותו. הוא כועס על זה. הוא יוצא מהשיעור עצבני. לא הבנתי כלום. אני לא יודע, לא... מה אתה עצבני כזה? היצירה לא מופיעה. אין לו סדר להופעה היצירתית.
זה
שאני
יודעת יש
ייצור
של כוח
היצירה. מה יש? ייצור של כוח היצירה. ייצור? מה? עוצרים את כוח היצירה? מה קורה? כשאתה בישיבה אתה לא חי, מה אתה... אין פנימייה, אין מגורים, אין בית, אין משפחה, יש חיים שלמים. כינוס הכוחות, אתה רוצה, אבל עדיין כמה שיותר אתה חי. אם עכשיו למדנו, אתם לומדים מסכת כתובות, יש שם כמה דברים שהם לא רלוונטיים לחלק מכם, עוד לא מתחתנים וכותבים כתובה ועוד לא. אבל עדיין אפשר ליצור בזה המון יצירות. גם אם אתה לא הולך מחר לכתוב כתובה או לתת כתובה. למדנו קידושים, חלק מכם עוד לא קידשו נשים. ועדיין היה אפשר ליצור שם המון. ביכולת להסביר את הדברים, ביכולת לכתוב אותם, ביכולת אפילו להתרגש מהם ולהבין מה אני רוצה לעשות. לתת לזה ביטוי של סדר עתידי בשבילי. זה כבר יצירה. כמובן שמישהו כתב כתוצאה מזה שירים וסיפורים, אז הוא גם יצא. לא צריך להסתכל על הישיבה כמקום שבו אנחנו נחנקים, אין ברירה, צריך לחנק כמה שנים, ממש לא. גם בישיבה אנחנו צריכים ליצור. כל אחד לפי כוחו, לפי דרגתו, לפי כישוריו יוצר. ואם לא הוא יכעס, וזה לא טוב.
אני
מבין
שככל שהדבר
הוא
יותר מופיע בצורה פיזית, אז הוא ייצר את הגמירה.
עוד פעם.
יש הבדל בין שיר שאדם יוצר ובין עכשיו בונה בית לפי התורה?
גם כשאדם בונה כיסא זה יצירה, לא דווקא שיר. כל אחד יוצר לפי הכוחות שלו והכישרונות שלו. כשאדם מתפלל הוא יוצר גם. השאלה מה הוא עושה שם? אם הוא מדקלם דקלום חסר משמעות, אז הוא לא אמור יוצר. יכול להיות שכל תפילה תהיה יצירה ענקית.
בפעמים דווקא מפגש עם דבר שהוא לא מובן, או שהוא קצת מובן, אבל כל השאר לא מובן. מורה השתאות ומכניס את הבן אדם לשמחה, וואי, איזה דבר נפלא, לא הבנתי כלום, אבל לא יודע, זה נראה לי כל כך גדול, משמח אותו, ו... לא, הוא הולך, אולי אחר כך הוא יברר, אבל עצם המפגש עם דבר שהוא מעל ליכולת, כבר מעורר השתאות.
טוב.
ולא מכעיס, נכון. הוא רואה משמחה,
תרצו אותם. אין לזה שום נפקא מינה, הוא פשוט לא הבין כלום, הוא שמע. יש אברה קדאברה. אני ממש מתפעם מזה. אני רואה שזה לא קורה.
הוא הבין קצת, ואת כל השאר הוא לא הבין.
לא יודע מה זה כל השאר. אם הוא הבין קצת, הוא מתפעם מהקצת הזה, כנראה שהקצת הזה זה המון. אבל מכל מה שהוא לא הבין, זה מצויב אותו. הוא נכנס לשיעור עמוק מאוד, והוא הבין מושג אחד, הוא שמח מאוד שהוא הבין את המושג הזה, אבל מה עם כל שאר 300 מושגים שהיו בשיעור שהוא לא הבין? זה משמח אותו? לא בטוח. נראה לי שזה אפילו יכול להכעיס אותו. אז כמובן, זה לא כעס מיידי, יצא מהשיעור, מתחיל לשבור בלטות. לא, זה לא. אבל זה הולך ומצטבר.
צריך
להתבטא ביכולות פיזיות? לא. כמו שאמרנו, ביכולת לתת איזה שהם סדרים. זה יכול להיות סדרים רוחניים אפילו. כמו שאמרנו, זה יכול להיות שאתה מצליח לתת הגדרות מסודרות לאיזשהו נושא. הצלחת לתת לו הגדרות, אתה מרגיש שיצרת יצירה מאוד חשובה. אם תצליח לתת לזה ביטוי מילולי, הצלחת להוריד את זה עוד יותר. ביטוי מעשי, כתבת עוד יותר. בנית עוד יותר. את הכעס, אומר הרב, צריכים אנחנו לסנוע בכל עומק הווייתנו. את הכעס צריך לסנוע. מה זה לסנוע? מה זה שנאה? להתרחק מדבר זה לסנוע אותו, לאהוב דבר זה להידבק בו. נא לא להידבק בכעס, אומר הרב. תסנאו אותו בכל עומק הווייתכם. הכעס הוא בעצם דבר מאוד מאוד מסוכן לנו. תתרחקו ממנו. עד כדי כך שאומר הרב שצריך לסנוע את הכעס בכעס גדול. סתירה פנימית. תסנעו את הכעס, תכעסו על הכעס נורא. איך אפשר? אסור לכעוס. אז אם אני אכעס על הכעס, אני אכעס. אז זה לא טוב. אז אומר הרב, וכאן זה אחד היסודות של איזה כעס מותר. יש כעס מסוים שמותר להשתמש בו. צריך לכעוס על הכעס בכעס גדול, אבל מתון ומיושב. הפירוש. איך כועסים באופן מתון ומיושב? אני כועס או לא כועס? צריך להחליט. אם אני כועס, ראית פעם מישהו ממש כועס? הוא מתפוצץ, הוא מאבד שליטה, נכון? אז מה זה כעס מתון ומיושב? יש לזה כל מיני ביטויים. אחד הביטויים המפורסמים זה כעס הפנים. בתוך תוכי אני רגוע ושלב בעם. מה פירוש אם אתה רגוע ושלב אז אתה לא כועס? אבל אני כן מאפשר לאי נחת שלי. לסלידה שלי, למציאות הזו שהרצון האלוקי לא מתגלה בעולם, לבוא לידי ביטוי בכעס חיצוני שלא נוגע בעומק הווייתנו. למשל, הילד שלי עושה משהו שלא טוב. אני עכשיו לא נותן שיעור בחינוך, אז לכן לא נכנס לזה, דיברנו, זה, עשינו, לא עשינו. יש מצבים בחינוך שמותר להפגין כעס בגיל חינוך. מותר להפגין כעס הפנים. מותר שיהיה כעס, אבל הכעס הזה הוא לא כעס שגורם לי לאבד שליטה. בסדר? אני לגמרי בשליטה מתונה, מיושבת, רגועה. בתוך תוכי אני רגוע לגמרי, וכל מה שאני עכשיו רוצה זה להפגיש את המציאות, את הבן שלי נניח, או את התלמיד או מישהו, בזה שהמצב הזה הוא נגד רצון השם. המצב הזה הוא לא נכון. המצב הזה הוא סותר את הווייתו הפנימי. ואז כדי שיהיה ברור לו, אני יוצר איזו מציאות חיצונית של כעס. הוא מסתכל עליי ואומר, או, הרב כועס עליי. עכשיו, מה ההבדל בין כעס אמיתי לכעס כזה? כעס אמיתי גורם לאדם שאני כועס עליו לחשוב שאני שונא אותו. כשאני כועס באמת, התחושה המיידית זה ריחוק. כעס הפנים או כעס מתון ומיושב יוצר אצל האדם תחושה, הוא אוהב אותי, הוא רוצה בטובתי. זה שהוא כועס עליו הוא צודק. כן? זה תחושה אחרת לגמרי. אז יש מושג כזה של כעס מתון ומיושב. במקרה הזה הרב אומר, את הכעס צריך לסנוע לגמרי, לכעוס עליו, אבל בתוכנו אנחנו נשארים מתונים ומיושבים. את איזה כעס אנחנו שונאים? את הכעס הרתחני. את הכעס הזה שהוא רותח וגורם לנו לאבד שליטה. זה כעס שאנחנו שונאים אותו. הוא מערבב את הדעת. כמו שראינו שהפתרון, ראינו את זה, שהפתרון הראשון כמעט להתמודדות עם הכעס זה להכניס שם תבונה, להכניס שם דעת. ברגע שהאדם מנסה לנתח בדעתו, בתבונתו, את מה הוא רצה ומה לא קרה ומה כן קרה ואיך הוא יכול להשיג את זה, הוא לא כועס. אבל ברגע שהדעת מתערבבת, הוא לא יודע מה לחשוב, אז זה הופך להיות כעס רתחני. והכעס הזה פוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם. כל מה שאתה שווה הולך לאיבוד כשאתה כועס. יכול שאתה צדיק וחכם וכישרוני והכל. ברגע שהאדם הזה כועס, הוא לא שווה כלום. כשרואים לנו איזו כיתה או מפלגה, מדברת תמיד את דבריה בכעס, הרי לנו סימן שאין לה דעת. מפלגה כזאת שכל מה שהיא תמיד עושה זה בכעס ובשנאה ובעצבנות זה סימן שהמפלגה הזאת לא מצליחה לגלות דעת. הדעת שלה מעורבבת. אין לה כלים לגילוי הנשמה שלה. אין לה תוכן במה למלא את הריקניות שבה. היא לא מופיע שום דבר, היא לא מצליחה לגלות. יש שם אולי רצונות עליונים נפלאים ונשגבים. אבל בגלל ששום דבר לא מופיע, היא ריקה. אין בה כלום, הכלים ריקים. ואז היא כועסת על עצמה באמת. ומזה אנחנו גם לומדים שהאדם הרבה פעמים כשהוא כועס על מישהו אחר, על מי הוא כועס באמת? על עצמו. אלא שהאגואיזם בא ומכריח אותה להטיל את הערס של כעסה על אחרים. זאת אומרת, כשאדם כועס על עצמו, הוא מחפש קורבן לכעוס עליו. אני בסדר, אבל נכון, אם אני בסדר, אז כנראה שאתה לא בסדר. ואז אני כועס עליך. הרבה פעמים כשהילד לא מתנהג כמו שצריך, הכעס הראשון שיש להורה זה על עצמו, שהוא לא יודע לחנך את הילדים שלו. ואז הוא צורח על הבן וכועס עליו, רגע, סליחה, תצעק על עצמך, מה אתה צועק על הבן שלך? אתה לא יודע לחנך. ומה אתה צועק עליו? לא, הוא שפך את המרה. נו, טוב, לא חינכת אותו, שפך את המרה. מה אתה רוצה? לא, הוא! בעצם היה צריך לצעוק על עצמו, אבל הוא אגואיסט. מה, הוא יצעק על עצמו? עוד יותר טוב שהוא לא יצעק לא על עצמו ולא על הבן שלו, אלא לא יכעס בכלל. אבל אומר הרב שהרבה פעמים הכעס על אחרים נובע מכעס על עצמנו. ולכן כמעט תמיד השאלה הראשונה שאני אשאל את עצמי כשאני מתחיל לכעוס על משהו או על מישהו, למה הצ'ונק בשבת נשרף? אשמת מי זה? קודם כל אני צריך לשאול את עצמי, האם אני כועס על עצמי? האם היו לי ציפיות מעצמי? לפני שאני בא להאשים אחרים ולכעוס עליהם, האם על עצמי אני כועס? האם היו לי ציפיות מעצמי? ואז יכול להיות שיתברר שכן. יכול להיות שיתברר שאני מצפה מעצמי, שאני אצליח לארגן דברים ולסדר דברים ולהיות אדם שאפשר לסמוך עליו. ובסוף אני מסתובב פה בישיבה ולא עושה כלום ולא עוזר לשום דבר וכולם עושים ורק אני לא עושה. וכשאני כועס שהצ'ונט נשרף, אני בעצם, הכעס העיקרי זה הכעס שאני כועס על עצמי שם. אחרי זה אני מאשים את כולם. כי מה, אני אשים את עצמי? אבל באמת יש שם איזה כעס פנימי עמוק מאוד, שאולי אני סוחב אותו איתי כבר 10 שנים. שאני כל כך הייתי רוצה להיות בן אדם יותר פועל ועוזר ותורם ו... ואני בעצם הייתי צריך לדאוג שהפלטה תהיה ככה והצ'ונט תהיה ככה ו... ובמקום זה מישהו אחר עשה את זה, והוא לא עשה את זה טוב, אבל אני בעצם כועס על עצמי.
לגבי כעס הפנים,
לכעוס
על הכעס. דבר שם, איך זה מתבטא? זאת אומרת, מה אני צריך להגיד? כעס, זה מידה רעה. לעצמי, כאילו, מה זה, איך אני מראה לכעס, כעס הפנים? כאילו, האם מישהו שאני יכול לדבר עליו כעס?
בוא נגיד שכרגע אנחנו לא כועסים על הכעס, אלא כועסים על מי שכועס. וכשאני פוגש כעס רתחני, אומר הרב, התגובה היא כעס מתון ומיושב. אז צריך להיות מומחה בזה, כי הרבה פעמים אנחנו עלולים לטעות בזה ולהגביר כעס, כי אנחנו כועסים באמת. רק לפעמים כשמישהו כועס עלינו ואנחנו נשארים, כן, אז מה רצית להגיד? תעוף מפה! זאת אומרת, במקום שאתה כאילו תשחק את המשחק, אז תגיד, תצודק! כאילו אתה כועס גם, אז עכשיו אנחנו חברים, אוהבים אחד את השני. אבל אם אתה נשאר כזה נחמד, והוא צורח ואתה כזה מתוק, זה עוד יותר נורא. ולכן יש פה גם איזה רמז לאיזשהו כיוון של... לפעמים כשמישהו כועס כעס רתחני ואתה כועס כעס מתון, הוא נהיה חבר שלך אפילו, בסדר? אז זה נכון שהרב לא אומר את זה כאן על האדם הכועס, אלא על הכעס עצמו. מה זה לכעוס על הכעס? אין שום טעם לכעוס על הכעס, מה זה? אז על הכעס של עצמי. כשאני כועס כעס רתחני, אני יכול לסנוע אותו בכעס מתון. כשאני כועס כעס רתחני, באותו רגע אני לא יכול לעשות כלום. אבל אם אני לומד על הכעס, אני אומר, את הכעס הזה אני לא מוכן לאמץ. כשאני לומד על כעס עכשיו, אני אומר, את הכעס הזה אני שונא. אני כועס עליו מאוד. אני רגוע בטח.
זה לגרום לחיבור? או הכעס הפנים, אחד מהדברים ש...
אמרתי, צריך להיזהר, כי מי שלא יודע לעשות את זה, עלול לכעוס באמת, ואז זה לא עוזר כלום. הוא מתפוצץ בעצמו. צריך להיזהר מזה, כי לפעמים כשאנחנו רוצים לכעוס כעס הפנים, אנחנו מתדרדרים לכעס ממש. אז אומר הרב במסכת שבת, יש כאן כל מיני דוגמאות על התנאים והמוראים, כן, שכועסים. רבי יוחנן בן נורי אומר שמי שמקרע בגדיו בחמתו ומשבר כליו בחמתו, מפזר מעותיו בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. שכן אומנותו של היצר הרע, היום אומר לו עשה כך, למחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו הולך תעבוד עבודה זרה והולך ועובד. עצבנתם אותי, אני הולך להשתחוות לפסח. משהו כזה, כן? ברגע שאדם כועס, הוא כבר לא יודע שום דבר, הוא לא שווה שום דבר, הוא לא יודע שום דבר, הוא לא עושה חשבון לשום דבר. ולכן אומר רבי יוחנן, שברגע שאדם עצבני וזורק איזה כלי, זה כאילו עובד עבודה זרה, זה המשך הדרך. אמר רבי אבין, כן, מה יקרא, מה דוד המלך אומר, לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נחר. מי זה האל זר הזה? זה היצר הרע. ואז שואלת הגמרא, ואם הוא רוצה לחנך, להטיל אימה בתוך ביתו. הוא מרגיש שעכשיו הדרך החינוכית צריכה להיות שאנשים יבינו שזה לא עושים. מה צריך לעשות? אז יש בזה כמה שיטות שלא מספיק אותם היום. בשיטות האלה כן מותר לעשות מיני דברים, ומי שרוצה יעיין זה במסכת שבת בדף קופאי, מסביר הרב שלמרות שאסור לכעוס, כן? אז יש מציאויות כאלה או מצבים כאלה של כעס בהתר, כן? בשביל טובת ההדרכה הביתית, כן? לחנך במשפחה. אז איך עושים את זה בשיקול דעת וכולי? לא בכעס פראי. כן, הפעולה נובעת לא מתוך כעס פראי, אלא מתוך מטרה מוסרית וכולי, אז יש מקום, זה הכעס הפנים הזה. טוב.